בסדר, אנחנו נמשיך, דיברנו על המניין. ועוד פעם, הביטוי יגיד להם הנעלם, שמתברר באופן מפורט יותר על ידי המניין, ואני שב ואומר, הנעלם, לא מתכוון לאיזה רז, ודאי שיש דבר כזה, איזה רז סודי שנעלם, שהוא חשף אותו, הוא מפרט מיד, יודע איך היה חידוש העולם, ואני שב ואומר, יודע איך היה חידוש העולם, לא כתוב איך הייתה בריאת העולם, איך היה חידוש העולם. איך היה חידוש העולם, כלומר, מה המשמעות של חידוש העולם, מה נקודת החידוש, מה נקודה שממנה הכל מתפתח, תשובה, יחס בני אדם קודם המבול שלב ראשון, אני תייחסו לאדם שלב שני המבול, הלאה, עד אור הפלגה, הוא מפצל את זה, קראנו את זה בצורה קצת מהירה יותר, אם כי פירטנו, איך נפרדו על שנות. לשון אחר, כשאנחנו עוסקים במבט, לפי ההכרה, מה משמעות המציאות, העולם, הנעלם, מילים דומות, התורה חושפת את זה על ידי משה רבנו. עכשיו, כשהיא חושפת על ידי משה רבנו, זה לא רק אינפורמציה, מידע, אלא זה מגדיר איך אנחנו משתלבים בזה. ולכן הוא מסיים ואומר, כן, בינה ושני העולם מהאדם עד עתה. איך אנחנו משתלבים בתוך המהלך הזה, בסופו של דבר, בכל רצף האירועים, כאשר נקודת המוצא, נקודת ההתחלה, אני כבר מקדים דבר שעוד מוקדם אולי לומר אותו, אבל אנחנו יודעים את ההמשך. בריאת האדם או בריאת העולם, עוד מעט נשים לב לטעות הקטנה של מלך הכוזרי בעניין הזה, בריאת האדם, בריאת העולם. כאשר אנחנו מתחילים מהעניין של בו אנחנו נדבר בריאת האדם, המפגש עם האדם זה בעצם המפגש עם הרצון האלוקי שמופיע במציאות, נעשה אדם, מכאן ואילך יש את נקודת מה שדיברנו ביציאה לאל, במשל עם מלך הודו, קדם ליציאת מצרים, אלוהי האבות, פוגשים את ההנהגה האלוקית בתוך החיים של האבות, דברם מפורסם באומות. כן? יש כאן לא רק סיפור, אנקדוטות, כי אם נקודת התבוננות על כל התהליך ההיסטורי, שמוצאים מן הכוח אל הפועל את מה שמתומצת ובא לידי ביטוי באישיותו של אדם הראשון, ונצל למקום האולטימטיבי, והצלם האלוקים הזה הולך ולובש ופושט צורה למהלך ההיסטוריה עד אותו שלב עתידי שבו נגיע ראו כל עמי הארץ כשם השם נקרא לך ומלא הארץ דעה את השם כמים מן המכסים, גם ביטוי ככה מאוד מיוחד שצריך פעם להעביר אותו יותר, רק נעורר אפילו מלא הארץ דעה את השם כמים לים מכסים, זה לא בדיוק כך, מים לא מכסים את הים, זורקים מים לים הזה, אתם לא מוצאים למעלה שכבה עם צבע אחר, כן, מתמזג, הופך להיות דבר אחד בד ובד עם שפיכתו, זה גם לא, זה אותו משקל סגולי במילים אחר, זה לא שמן שצף או משהו אחר, כן, רוצה לפרט את זה, אז מה פשט מלאה, דעה, הארץ דעת השם כמה מכסים, אולי היה נותנת, שדעת אלוקים תהיה חלק מנפרד מהמציאות, אנחנו בינתיים רואים את רחוקנו, את ריחוק מאיתנו לדעת אלוקים, זה המדרגה הגבוהה בדעת אלוקים, שהוא מדבר עליו, אבל לא נפרט את הדברים כאן, נחזור לענייננו כאן, העולם הולך ומתפתח עד אותה נקודה עתידית, סליחה עליונה, כאשר התהליך ההיסטורי הגדול מתחיל מהאדם הראשון, ואת החטא שלאחר מכן מתחיל את הבניין של המציאות, את האדם הראשון לא היה לו כבכל המשך, צריך את הנסירה, את התרדמה, ככלות את התרדמה, שלב מסוים קורה משהו, כלות התרדמה, אז כבר יש הפרדה בין האדם לאישה, אז כבר לצורך העניין כבר תיתכן המשכיות, כן, פנים אל פנים, גב אל גב, לומר את הדברים, צורה לא מחייבת מספיק, ישנה המשכיות, אבל ברגע שיש המשכיות, יש גם רצון להמשיך, יש רצון להמציא, אז יש גם בחירה, יש גם יצר הרע, במובן ההתחלתי של המילה, כן, ומכאן ואילך העולם הולך ומתפטר, וישנם כביכול עליות ומורדות כלפי חוץ, כלפי פנים זו עלייה אחת מתמדת, כאשר זה בנוי בשלושה שלבים, קודם העובדה שרצון השם מופיע בארץ בצורה טוטלית, התחלתית, זה עד נוח, אבל זה הביא למה שהביא גם, מלא ארץ חמאס, התבבלתי מלא ארץ חמאס, גילו עריות, עבודה זרה, שפיכות דמים, באותה תקופה, ויש מקום עכשיו, לפצל את הכוחות בצורה כזאת שאנחנו רואים אותה שלוש קבוצות, שם חם ויפת, צדדים נמוכים כביכול חם, צדדים השכליים יפת, יפיפיותו של יפת, או עלי שם אנחנו, או עלי תורה, הקודש מופיע שם, ממילא זה מביא לידי כך שאותה התפרצות רשעותית שקדמה לדור המבול, היא כבר לא תשוב על עצמה יותר, משום שהמפגש עם השאיפות האינסופיות שונות לגמרי, אצל עם ישראל דרך התורה, אצל אומות עולם דרך השכל, אבל לא מגיעים לאותה כביכול קונפרנציה, תחרות עם הקדוש ברוך הוא, זה יותר מוכל, אותה עבודה זרה, איומה ונוראה שהשתלטה למציאות מתוך סוג של רצון להידבק, לדעת כיצד לתרגם את זה. אני גם ציינתי לכם, אני חושב, הזכרתי לכם, תזכרו לי, את הרמב״ם לגבי, בהלכות תשובה לגבי המבול, אני זוכר, הזכרתי, יש כאן דבר מאוד מיוחד, רמב״ם בהלכות תשובה, סתם מצווה ללמוד את ההלכות האלה, לא רק בראש השנה ויום כיפור, זה לפחות אז, אבל בכל אופן, הרמב״ם בהלכות תשובה, מביא שאם אדם שחוטא, הנפש החוטאת היא תמות, פסוק, גם משפחה, גם עיר, גם שבט, גם מדינה, רצף של דברים, ש... קבוצה שלמה. בסוף מסיים הרמב״ם ואומר שגם אם כל העולם כולו יחטא, נגזר עליו מוות, שנאמר, ואם אך השם, הרמב״ם מביא פסוק מפרשת נוח, כן, מאוד צודק, אבל פשוט, פסוק ממתי? מלפני המבול. זאת אומרת, שאם העולם יחטא, אז יגזר עליו, תגזר עליו כליה. וכאן הבן שואל, הרי במבול נאמר, התקשתי נתתי בעלמה, אני למד אותנו, שזה לא יהיה עוד פעם, זה פשט המילים לכאורה. כאן אנחנו רגילים לראות את זה. בא קשת מלאה, כשאדם או ילד קטן רואה קשת, הוא אומר, ברוך השם, אוטוטו העולם מושמד, ואם את הקשת זה לא יהיה, כן? טוב, אז יש קושייה כשלעצמה, קשת זה חוק פיזיקלי, זה לא כל כך... ודאי שמה שכתוב זה כתוב, אבל איך אנחנו מבינים את זה? כן, הרי אדם יכול ליצור קשת אצלו בבית, אצלי בבית, בדירה הקודמת שגרתי, אז הגענו בקומה מסוימת, שזה היה מאוד מעניין, השמש בשקיעה, בזווית הנכונה, בגלל חוק המנסרה, מה שנקרא, אבל גם היה שם ריהוט, שולחן זכוכית, שעמד ממש בזווית מסוימת מול השמש, לא כל השנה, תלוי שקיעה, ראינה קצת על ציר מסוים, מזרח, המערב, אבל תמיד ימין השמאלה, כן? כי כדור הארץ, בגלל הסיבוב שלו, מוטה. אבל בחלק מהשנה, שעות מסוימות, וזה בלט שבת אחרי הצהריים, כי אני באתי לראות את זה, כן? בגלל הזווית, מתחת השולחן זכוכית, היה לארץ שבעה צבעי, כל הצבעים. זה נראה כאילו השולחן צבוע בשבעה צבעי הקשת. תמיד הראיתי את זה, אחדים שסבירו לי מה התופעה הזאת, כן? טוב, זה הקשת, זה החוק המנסרה, כן? המים נשברים, הם מתפצלים לצבעים. כלומר, יכול להיות שלמלא זה לא היה לנו צבעים אפילו. מצד האמת אין צבע. צבע זה בעצם תרגום שלנו לגלי, למהירות של גלי האור. אז מה, רגע, עד המבול לא היה ככה? אולי? עכשיו, למה אני אומר את הדברים? משום שכשהרמב״ם מביא את העניין הזה שאם העולם כולו יחטא, הוא מביא פסוק מלפני המבול, הרי המבול אומר אחרת. אולי לא? אולי המבול לא טוען שאם העולם יגיע לכיליון יהיה קשת. תהיה קשת, הפסוק אומר דבר אחר. שהעולם מעולם לא יגיע, לא יהיה מצב שהעולם יחטא. אם כן, כן, אבל לא יהיה מצב כזה. קשת מלמדת את זה. זאת אומרת, הקשת לא מלמדת שיש כאן כביכול איזשהו מעצור מהנהגת העולם, אלא זה עולם עם חוקיות שונה. זה בא לידי ביטוי בעובדה שהראייה שלנו שונה. אנחנו לא יכולים לראות דברים בבת אחת. צריכים הפרדה לפי גלי אור. שיבת הצבעים, כן? כלומר, זו ראייה נמוכה יותר, שונה. ראייה נמוכה יותר, מבטאת יכולת השגה שונה לגמרי. ממילא אין מצב שקדם לזה עבודה זרה. בצורה כל כך סון. אנשים פרטיים כן, אבל תמיד יהיו איזונים בעולם עצמו. לא במצב שמשהו שקדם לחטא אדם הראשון, לחטא אדם, לחטא בני נוח, דור המבול, היינו מי שמעוניין להרחיב דברים, אין מהפסקאות של הרבה לקשת בברכות בין היה, פרק ת' בפסקאות הרלוונטיות, שם מברר בדיוק את היחס בין החוקיות הטבעית, החוקיות של התורה, ביחס המתאים והמשלים, ואין בשמות ראייה, יכול להיות שיש כאן את הספר, יכול להיות שלא, זה דברים שנאמרו על ידי הרב בסעודה שלישית, ותלמידים שלו מוצאי שבת מין חויזר כזה, חזרו על הדברים, אז רואים שזה סגנון קצת שונה, אבל יש שם בירור על פרשת נוח גם כן, את קשתי נתתי בענן בבריאת העולם, והייתה לעוד ברית עכשיו אנחנו מבינים מה זה. עכשיו לגופם של דברים יש כאן תהליך נוסף, שלב הבא, יש כאן ההתפרצות, ההתפרדות, פיצול, שם חם ויפת. שלב הבא נפרדו על שונות, שבהמשך הוא יפרט את זה, איך שכנו, איך בעשו, צמחו המלאכות, מיני המדינות, דור הפלגה, ממתת ומשלים את הדברים, אנחנו נראה את זה. דור הפלגה, ששלב הבא אחרי המבול, העולם מנסה ליצור מעין מפגש שונה עם הקדוש ברוך הוא, עם הבורא, דרך כביכול יצירת קונקרנציה, משהו, תחלופה, בונים להם משהו משלהם, אולי זו הדרך הנכונה להגשת אל הקודש, לא בעבודה זרה מוכרת קודם לכן, עבודה זרה איטית יותר, נמוכה יותר, והפתרון לכך הוא, הגיע הזמן של עם ישראל לעלות על בימת ההיסטוריה, והקדוש ברוך הוא מפצל בין הלשונות. שסתכלו בפסוקים מפרשת נוח, כן, נפרדו הלשונות לארצותם וגויים, וגויים וכן הלאה, פסוקים מפרשת, והי כל הארץ שפה אחת, ודברים אחדים, והי בנושא מכפוליה, וכן הלאה. אז מדובר על שפה אחת שיש שם, שפת הקודש, נראה בהמשך, שפת הקודש, שפה שיכולה לבטא את ה... במילים, את השאיפות לחיות חיים אינסופיים, יש את המילים שמבטאות את זה, שיכולות לבטא את זה, אז זה הביא לדור המדור הפלגה, מפרדים עכשיו, הלשונות נפרדים, מפצלים אותם. וכשיש לשונות אחרות, שונות, זה לשון אחרת, ממילא גם הכישרונות מתבטאים בצורה שונה. כל לשון מבטאת עוד צד מיוחד בכישרון האנושי. כלומר, לשון זה לא רק סוג של העברת אינפורמציה, נאמר את זה בקצרה, כי נראה את זה בממתת, לשון זה לא רק סוג של העברת אינפורמציה, שמלא יכול לצקת במילים רעיונות אינסופיים. וזה התפקיד של הלשון. עכשיו, השאלה היא, מה הלשון אמור לבטא? אצלנו הלשון היא לשון נבואית, עברית, עבר, עברית, אברהם העברי, וזה בא לידי ביטוי במישור הזה. כלומר, יש לנו יכולת לשמר בתודעה מושגים נבואיים. מושגים אינסופיים אלוקים, משום שיש להם מילים שמגדירות אותם. הלשונות האחרים אומרים, לא עוסקים בתוכן האינסופי של המציאות, אלא בתוכן השכלי. הוא האמנותי, יפת, שנחלט. ו-70 כישרונות, גוונים, מחשבות, יש לנו נגדיר את זה, אבל הצד השווה שהם לא עוסקים בקודש, וכיוון שכך, לא יהיה מצב שהגיעו למה שקדם לדור הפלגה. אלא כל מיני תרבות התפתח בעולם, עד שנגיע למצב עליון יותר. אבל לכן, עד דורו של אברהם, דיברו באמת בעברית. עכשיו, למה, זה משהו מזכיר כאן, לכן יש, איך נפרדו על שונות, זה שלב הבא, אלמלא, ראינו את זה בתורה, היה קשה לארגן את הידיעות של התורה, על איזשהו בסיס אחד שנקרא, איך היה חידוש העולם, אדם הראשון. כל אלה בא כדי לאפשר לפגוש את דמותו של אדם הראשון בצורה מלואה, אחד בעם ישראל. לכן אברהם אבינו זו התחלה. אברהם אבינו הוא אבי האומה. והשוני בין אברהם למשה הוא בולט מאוד בזה שמשה רבינו, אברהם הוא אבינו. כן? אבינו מלשון, כל מה שיש בנו זה הוא. כוח הבן, יפה כוח הבן וכוח האב, אנחנו ההמשכיות בצורה מפורטת, קצת דוגמה, כי זה לא דוגמה שמעידה לעניין הזה, כשלאדם יש כמות ילדים, לא משנה כמה, אישיותו יוצאת אל הפועל יותר, יש עוד גוונים כביכול, כן? עוד כוחות שמתבארים, אלה תולדות אברהם, פרשת תולדות, אברהם עולה יצרה וכו', ובסוף עקב אשר שמע אברהם את תורתי וישמור מצוותי, חוקותיו ותורתי, למה זה מוזכר דווקא בסוף? כוון, סוף את הסיפור של תולדותיו. נוכל צריכים להתעכל בזה כבר קודם, מזה אברהם אבינו, על הדרך, התשובה היא לא. משום שפגשנו בשלמות את אישיותו של אברהם, כשיש לנו את יצחק גילה לנו מה בעצם גלנו זה אצל אברהם, ופתאום אנחנו לומדים שאברהם זה אישיות שכולה שמיע דבר השם. אקטיביות שונה מהמוכרת לנו, אבל צריך את יצחק, עכשיו זה מוכר לנו, נפעל כדי לברר, דרך יצחק אנחנו לומדים על אברהם, הבארות מלמדות על הבארות של אברהם, כך לאורך כל הדרך, כן? ולכן זה אבינו, שלושה אבות, למה צריך שלושה אבות, או זה גם עושה לעצמו, עדיין מוקדם לדבר על זה, למה לא מספיק אב אחד, ויש שלושה אבות, לא צריכים לתאר את זה, עמוד, שולחן עם שלוש רגליים, חזל מדמיין, כן, כי בכל הוא לא יכול לעמוד על שתי רגליים, וכאן השאלה למה, על זה הוא לא מדבר כאן, נראה את זה בפסוקים, בפסקאות של הקמן, בקשרים אחרים. אבל כל פנים, בשלב הזה, וזה לעומת משה, סירה שרתי להגיד, אנחנו לא מוצאים מן הכוח אל הפועל את משה, אנחנו פוגשים את עצמנו דרך משה, הוא מפגיש אותנו מה שאנחנו. רבינו, כן, מה שאומר כאן בתחילת הפסקה, נראה על ידו להמון, התחברות הדבר אלו ידיים, על ידו נראה להמון. כי לכל ימלא משה, מאמר שני הוא מדגיש את זה, מקווה שנמצא את המשפט, אם לא, לא נתעכב מדי, מאמר שני, נכון. אומר כאן, תוך כדי דיבור בנונבב, עוסק במעלת עם ישראל, ביטוי מאוד מיוחד, פסקה נונבב, מאמר שני, התורה יותר בהירה וגלויה, מפוסמת ומועילה ומעולה, בהקשר של הנושא שמה, משווה את זה לשמש, אלמלא השמש אין לנו כל משמעות לכדור הארץ, כל ידיעות. אלמלא השמש כביכול, אם יש דבר כזה, כשנשתה ברוך אתה אדוני למחלם שכון דברו. סליחה, אלמלא השמש, אני חוזר ואומר פה לעניין הזה, העולם זה מלא בכוחות חסרי איזונים, חסרי סדרים, על ידי השמש יש את חוקי הטבע, חוקות שמיים וארץ, בעקבות השמש, כביכול, לכן, השמש, מתפאר הקדוש ברוך הוא בשמש, ואחר כך הוא אומר, השמיים מספרים קודל, הוא אומר, התורה לחד כמה וכמה, דולי בני, אם מלא תורה, העולם הוא חסר תוכן, מלא בחלקיקים, בעצמים, בבני אדם, אין כל מגמה כאן, תורה מאפשרת לנו לפגוש את רצון השם, את המגמה. ואז הוא מסיים ואומר, ממשיך ואומר, לא מסיים, התורה יותר בהירה וגלויה ומפוסמת, ומועילה ומועילה. ולולא בני ישראל לא הייתה התורה. תורה צריכה אומה. ועוד, שימו לב, להבין יותר, כי לא הייתה מעלתם בעבור משה. מעלת משה בעבורם. מעניין, מעלת משה בעבורם. כי אהבה, אבות, אהבה לאבות, אברהם או אבי, לא הייתה קים בהמון זרע אברהם יצחק ויעקב. הוא בחר במשה רבינו להגיע טוב אליהם על ידו. לכן אנחנו לא נקראים משה אלא עם השם. וכולי וכולי. וזו הנקודה. דרך משה אנחנו מבארים מה גנוז בנו. מה גנוז בנו? מה שהיה באבות. כן.
הרב, מהשני, כלומר בתהליך יש כאילו, היינו ראינו שלושה שלבים, ארבעה, אם נפריד בין האבות למשה, נראה מהשניים הראשונים שדווקא מתואר כאן סוג של התפצלות להדרגתיות, מתפיסה כללית אחדותית.
כן, אבל ההתפצלות היא הכרחית.
אין בעיה, הכרחית. גם בשני אנחנו רואים התפצלות בעקבות המילים.
כן.
אני הייתי מצפה לפחות שנראה בהמשך שגם מתוך האבות יש מין סוג של התפצלות.
יש השבטים? השבטים?
אבל זה לא העיקר שהוא מביא כאן, הוא מביא את העיקר שזה היה גנוז
כמו הפריט. הוא מביא את זה משום שאחרי, זה הוא מביא במקום אחר, הוא מביא את השבטים, זה באופן, דרך משל, הוא מזכיר, כבר אתה שואל, כשהוא מדבר על בני ישראל במצרים, הנה הזדמנות לראות את זה, אנחנו נגיע לעניין הזה בפסקה פי ג' הוא מדגיש שם, דבר על ישראל במצרים, אמר החבר, העניין מביא לי יותר, נגיע לשם נבין מהי הבעלה שם, כי היו בני ישראל משועבדים במצרים 600 אלף רגלי, מבין 20 שנה ומעלה, בסדר, מתייחסים אל 12 שבטים. למה הוא מזכיר את זה שם? משום שהייחוס על השבטים הוא לא טכני, לצורך חמולה א', חמולה ב', חמולה. מהותית, מתייחסים הכוונה הייחוס, פנימית, תודעתי. אין יכולת לעמוד על סוד החיים של עם ישראל, אלא על ידי שבטים. ולכן, אחרי חורבן הבית, אין לנו עשרת השבטים. חסר משהו בהופעה של עם ישראל, השבטים נעלמים. עשרת השבטים. עתיד לבוא בעזרת השם, יחזרו. אבל למה אם נמואב עוסק בזה בישראל ותחייתו בסוגה הזאת של, של, של השבטים? מה שיש לנו זה יהודה ולוי, בצורה מסוימת, כן? תגידו, קצת בנימין וקצת... בעקבות עליות מסוימת, אולי כן, אולי לא, זה לא נושא עכשיו כן. מה, מה?
לא אומר שחזקיהו
החזיר את
כולם?
לא שומע?
לא אומר
לא, לא, לא הבנתי.
לא אומרים שחזקיהו.
כן, 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 אבל השאלה היא, מבחינת הסדר למעלה, הגמרא אומרת, הגמרא אומרת, שאלמלא לא חטאו, לא היה את הסיפור של ציווה בחלוקת השדה, זה סיפור דומה, לא היינו גולים, והשבטים לא היו, זאת אומרת, רואים את זה כל מהם ביחד, את הגלות עם פיזור השבטים, זה לא איזשהו בעיה מסוימת להחזיר אותם, הייתה מגמה לטשטש אותם, ואף כותב שזה דבר מגמתי, לכן אני כן מקבל את העניין הזה, של ההבחנה של השבטים, רק הוא לא מזכיר את זה כאן, מזכיר את זה פעמיים במאמר א' לפחות, ועוד פעם אחת שנעמוד עליה, דווקא בגלל העניין הזה.
אז, אז למה? אבל אם מטרתו זה להעמיד את מלך כוזר על הטעות שהוא עושה...
לא, לא עושה טעות, הוא לא עושה טעות.
חידוש העולם, אל מול חידוש המציאות,
לא, 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 לאט, 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 לאט. הוא לא עושה טעות, הוא מסביר לדבר ראשון, הנקודה הראשונה כלפינו, מה מעלת עם ישראל? או אם אני לך אחורה, דילגת איזה שיעור או שניים, דומה, אני שלא הייתה. אבל נדמה לי, נכון?
זכור לי משהו.
גם לי. אבל בכל אופן, לא נדמה לי, לא, למד שם את זה, כי אני רוצה לעזור אחורה מדי הרבה, הוא בא לבאר דבר אחד בהקשר הזה, את הקומה המיוחדת של ישראל, שהיא איננה כפופה לחוקיות טבעית. בין היתר משה, ומשה מפגיש אותנו מעלתנו. כל דבר במציאות מופיע בעקבות סיבה. דבר לא נוצר מעצמו. הצד הצמחי צריך מזון. הצד הנפשי צריך תנועה. הצד השכלי צריך מילים. חברה, בית. וכל זה אמרנו את זה משה רבנו, לכאורה לא קיים. כי דרכו אנחנו מזהים שזו מעלתנו. כלומר, אנחנו ממשיכים את המפגש עם האמירה האלוקית נעשה אדם. שזו מעלה, כשאדם נברא, הוא לא נברא כתוצאה מכלו, צורך. הגיע הזמן כי יש תנאים מפליגים. כל המפגש כאן עם אדם הוא מפגש שונה לגמרי. אין בלי אבא ובלי אמא, בלי התפתחות קוגניטיבית לכאורה, רגשית, שכלית. אין השפעה של מזג האוויר עליו כמעט כל אדם. מזון, אקלים, מה שאמרתי, מזג אוויר. יש מרכיבים, רצף של מרכיבים שיוצרים את דמותו של האדם תמיד, שבתוך מפני הזה ממשיך להתפתח, אבל אצל אברהם, אצל אדם הראשון לא מצינו את כל זה. משום שאתה מציע את חיים טוטלית, עליונה, אלוקית, והיא מופיעה בעם ישראל. איך? זה בדיוק חידוש העולם. אז המפגש בעצם עם אדם הראשון הוא בסיס למפגש איתנו. ודרך עם ישראל העולם חוזר לאותה קומה מיוחדת שהייתה לו עם בריאת העולם. וראו כל המאה הזה, מה שאמרתי, הפסוקים שדיברנו מקודם. זאת אומרת, אנחנו אמורים להחזיר את העולם להתחלתו. עכשיו זה מעורר כמה שאלות. אחת השאלות שנדון בה בהמשך, שלמוד משמעותית, איך העולם יפגוש אותנו לעתיד לבוא, בגלל הריחוק העצום. זאת כמו בדעת אלוקים, איך העולם מכיר בנו. טוב, נדבר על זה בהמשך. בשלב זה אנחנו עוסקים בנו. אז... ולכן, שני העולם מאדם אתה, איך אנחנו משתלבים בזה? אומר לו, הכוזרי, גם זה תימה, אני ממדלת, אם יש אצלכם עניין ברור מבריאת העולם. בעיקר הקושייה, אני אמרתי גם פעם שעברה, קצת חזרנו בעריכות, הוספנו דברים. אם יש אצלכם עניין ברור מבריאת העולם, זה לא שאלה שצומחת מתוך תפיסה גיאולוגית, כימית, ארכיאולוגית, לא זו הנקודה. אז יש לכם בעניין ברור מבריאת העולם. תראו, תגידו היום, יבוא כל חוקר ויגיד שזה לא תואם את הממצאים, הולך. אבל המאה השמינית, 12, לא משנה, מתי נשים את השאלה הזאת. מי חשב בצורה הזאת אז, כן? לא היה גם את הכלים למדוד את זה. אז מה הוא שואל אותו? אז אני אמרתי, הוא לא שואל אותו תמה, לפי מה אתם קובעים, אלא מה המשמעות של בריאת העולם. זאת השאלה. לאל דיברנו על כך שהיסוד זה יציאת מצרים. נוכי השם לא יושב וציטרו, לא בראתי שמיים וארץ. בראתי שמיים וארץ לבנות על זה את המפגש עם המגמה האלוקית ובנוי, הדתות עשו את זה. תפיסה הדתית בנתה ושם יש דת הקשית. אנחנו מלך הודו מתחילים מעם ישראל. לא למה מונים לבריאת עולם. מה פירוש המילים מונים לבריאת עולם? למה? העולם לבא שישה ימים, לך תדע מה זה. בוא נאמר שישה ימים. מה הנקודה שבה אתה יכול לחולל או להדגיש או להבליט את המפגש עם הרצון האלוקי? לא היה שם שום רצף של אירועים פיזיקליים. אתה לא יכול להגיד שאתה פוגש כאן את הרצון. ולכן הוא תמה, הוא לא תמה על עצם העמידת מניין. עמידת מניין, הוא אומר לו, חבר, בוא אנחנו מונים, יש. עכשיו הראיה שזה לא הסכמה, אלא תביעה נפשית, יש הזדהות טוטלית עם המניין, זה טבוע בנו, הידיעה הזאת, שאין בין היהודים בזה מחלוק מאוד ועד כוש. וזה עליו עד הכולם. אני לא רוצה לקרוא את זה קונסנזוס, כי זה עמידה מודרנית מדי, כי קונסנזוס זה סוג של, בדרך כלל של משהו שיוצר את ההסכמה הזאת. אני אומר, הפוך. זה לא נובע מההסכמה, זה נובע מאיזה טבע פנימי שמזהה את החיים עם נקודת הזמן ההתחלתית. שם אנחנו מתפתחים. ולכן אין מחלוקת, כי מחלוקות יש לגבי דברים שנוצרים כתוצאה מהסכמה שכלית. אבל זה לא הסכמה שכלית. זו מציאות נתונה שנשקפת בעומק התודעה ומתבררת במילים. שואל אותו הכוזרי, כמה תמונים היום? עכשיו, כמה תמונים היום? התשובה בממזן, 4,500, קצת מאפשרת לו להבין כאילו זו שאלה סקרנות, סקרנית. אם כבר, בוא תספר לנו באיזה שונה אתם. אולי. עכשיו, שואל אותו יותר, לא רק כמה, אלא איך אתה מונה את זה? כמות. לפי מה אתה סופר? מה המשמעות של הסבירה הזאת, כן? כי הוא מיד אומר לו פרטה. איך אתה מפרט את זה? בוא נסביר לך. 4,500. יש לנו מניין. אבל, שים לב, אם אתה שאלת אם יש מניין ברור מבריאת העולם, אז הוא עונה לו לא, פרטה מבואה ממות אדם. ממות אדם זה מתחיל. אדון עולם, כבר הסברתי את זה פעם, אשר מלך בטרם כל יציר נברא, מלכות השם איננה תלויה באיזושהי מציאות נתונה שאפשר להלביש אותה שם, אבל לעת נעשה בחפצו כל, נעשה אדם, לצון השם מופיע צלם אלוקים, אז זה המלך שמו נקרא, יש מי שקורא בשם השם, ממליך אותו. כאן מתחיל המניין, אדם הראשון. כאן אנחנו פוגשים את המגמה האלוקית שהולכת ומתפתחת כל הזמן. ולכן הפירוט זה לא רק הוכחות טכניות לדברים, אלא הפירוט שלהם זה מה שדיברנו מקודם, ממות אדם ושת ואנוש עד נוח, שלב ראשון דיברנו על זה. מה היה מאנוש עד נוח, אנחנו לא יודעים הרבה חוץ משמות, אבל השמות האלה שמופיעים מאנוש עד נוח, הם לא רק גלריה של שמות שאיכשהו יש להם ייחוס מיוחד, הם אלה שהמשיכו לשאת בתוכם את גרעין הסגולה האלוקים, ולכן הם האריכו ימים, צריך להדגיש, רמב"ם מורה נבוכים ועוד, לא כל אותו דור האריך ימים, תוחלת החיים באותם 10 דורות אולי של 900 שנה, מה שתמיד מצטער לנו טוב במילים, מדמיינים עולם שהצעירים שם הם 800, כן. אבל זה לא בדיוק ככה, הפיזיולוגיה לא השתנתה הרבה, אבל היו דמויות ענקיות שבלתי, לא ניתן לנו לשער את מהותם, הם נסו בתוכם את גרעין החיים, לכן האריכו ימים. וזה עד נוח שלב ראשון, דיברנו מקודם המבול, שונים מסוים, כבר מתחיל להתפזר, לפי הכישרונות, שלב א', שם, ועד נוח אחר כך, שם חם ועבד, שם ועבר, אל אברהם יצחק ויעקב, כן, שם ועבר, סתם הערה שצריך לדון בה, פחות נדון בה עכשיו, כן, למה אנחנו רואים את שם ועבר כזוג, כדאבל, כחברותא, כשני ראשי ישיבות, אבל לפעמים תסתכלו אותו בפסוקים, פונים לשם, לפעמים לעבר, או בוא נאמר בלשון שלנו, כתוב לאברהם, כן, יושב אל אברהם, על יעקב יושב אוהלים, אז יש גרסה, יש פרשנים במקום, רמב"ן, אחרים הראשונים, תמיד צריך להסתכל בהם, יושב אוהלים הכוונה אוהלי מקנה. למד, התארגן לך, כבר צריך להתכונן לאותם שנים שהוא חיכה לרחב אליה, למד את המקצוע. אפשרות אחת, בן עזרא, כדרכו, פשט. יש מסבירים, זה שני אוהלים, אוהל מקנה ואוהל של תורה, ורש"י מביא מכאן, שם כולם מכירים אותו, כן? שני אוהלים, האוהל של שם והאוהל של עבר, נכון? נו, אז למה שני אוהלים? שתי ישיבות, טוב, נשאיר את זה לדמיון שלכם, אבל מדובר כאן בשני מישורים שונים, שתי מהויות שונות, כמו שאני מדגיש. כלפינו, כלפי העולם, נאמר את זה בצורה הזו. ההתנגדות לנו היא אנטישמיות, אבל השפה העברית, כלפינו, כלומר, יכולנו גם להיות שפת השמיות ואנטי-עברים. אז זה לא מקרה. בודקים כל פעם איפה שם נמצא, איפה עבר מוכיח, נמצא תפקיד שונה. ולכן הוא מדגיש אתם כאן כיחידה אחת, בלי לפצל את זה. עכשיו, כל זה ממשיך אל אברהם, יצחק ויעקב עד משה. עם שוני מסוים שאנחנו נדבר עליו לא בשלב הזה, אלא בשלב מאוחר יותר, כן, בצורה מסוימת, פסקה ממתת, אולי נזכיר, שוני מסוים, אותם 10 דורות שבין אדם לנוח, היו כולם נושא הסגולה הישראלית. נגדיר את זה ככה. מעבירים את זה מדור לדור. מנוח ועד אברהם זה לא ככה. תרח לא היה הישראלי האולטימטיבי, נקרא זה ככה, כן. ואלה שלפניו. טוב, השאלה היא, מה השתנה? ולמה? הראיה, אני לא רוצה לקרוא לזה ראיה, דמות ראיה, שגם החלוקה לא פרופורציונלית. מאדם ועד נוח מדובר ב-1500 שנה, ומנוח ועד אברהם ב-500 שנה. כלומר, זה דמויות שונות, התנהגויות שונות, יש מקום להבין מה השתנה. הלאה. זה לא, משהו לא עושה כאן, לא נחיל מדי. ואלה הוא מסביר, אלה מפני התחברותם, היו לב האדם וסגולתו. לב האדם, גרעין החיים, מעניק זרימת דם, מעניק חיות, חמצן, פולט את מה שלא צריך, מפעיל את העולם, אדם בשלב הראשון, בכל אחד בודד, ולכל אחד מהם היו בנים שהם כקליפות, אינם דומים לאבות, לכן התחבר הבאים מעניין האלוקי. אבל הם קליפות ולא פסולת. מנה גדולה. וכאן הוא מכין לקראת מה שנראה בהמשך. פסולת זה בלי, דבר שלא צריך. דבר מיותר. קליפה נחוצה מאוד, כן. פרי לא יכול להתפתח בלי קליפה. משתי סיבות. או סיבה אחת, לא מחפש סיבות. פרי לא יכול להתפתח בלי קליפה, כי הוא חשוף לפגעים מסביב, מה שאנחנו מכירים את זה, כן. ציפורים חסומו אותו, ומזג האוויר יעשה בו שמות, מה לא. לכן יש קליפות. צד שני, כל קליפה היא לא קופסה, זה לא קפסולה. היא מקבלת את צורת הפרי וטעמו, את הרכיבים שלו. אדם אוכל קליפה, הוא מזהה קליפה של מה זה. אם זה קופסה, הוא לא יכול לזהות. זה לא, בוא נאמר, זה לא מה ששמים על התרוגים, סקיות, זה לא סקית. מסקנה, אותם קליפות נחוצים לנו ומתפתחים איתנו. עוד פעם, צריך להגיע. נקודת הקשר בין לבין הקליפות. כך שזה לא מקריות, זה לא שחלילה העולם הולך ומתמקד בדמויות מפורטות והשאר הם, מה לעשות? קיימים, נתמודד, לא נכון. העולם נחוץ לאותם אומות. עד שהם מקבלים את צורתם לעתיד לבוא, נראה את זה, כן. נמשיך העולם, ולכן נמנע המניין, אינם דומים לעבוד, כן, נמנע המניין לאלה האלוהים והיו יחידים ולא רבים. נמנע המניין לאלה היחידים. מניין נמנע לפי אנשים או לפי תקופות? תשובה היא גם וגם. מניין הוא לפי תקופות, אתה מגדיר אותו לפי אנשים. כלומר, מה הבסיס בעצם לעובדה שאתה, איזה דור זה? עשרה דורות מאדם עד נוח. אם אמרתי מקודם, שלא בהכרח שכל המין האנושי האריך ימים יותר מהמקובל, אז אולי נמדוד לפי לא, לפי המקובל, לא לפי אותם בודדים, וניקח 1500 שנה, נחלק אותם ב-30 שנה, זה פחות או מקובל להגיד, זמן של דור, אז זאת מאמרה דור, כן, נסק שונה. פחות או יותר, תחלופת דורות זה 30 שנה ממוצע, עולה, יורד. נו, תחלקו 1500 ב-30, תגונן 50 דורות, למה 10 דורות? תשובה, נמנע המניין לפיהם. המניין זה לא רק סיפוק של נתונים שניתן להשתמש בהם לצורך המחקר ההיסטורי, המניין מדגיש את מה שמתחולל כאן. עוד שלב, 10 דורות זה 10 שלבים. ולאחר מכן, עד שהוליד, ממשיך הלאה עוד פעם 20, עוד 10, סך הכל 20, עד פתאום יש מניין שונה. הוליד יעקב אבינו 12 שבטים, דיברנו על השבטים, כולם רואים לעניין האלוהי, מדגיש. עשיו בשלב הזה, מדגיש, נוטש את המאבק עם יעקב, חלוקת בין עשיו לבין יעקב, כפי שבא לידי ביטוי, בין יצחק לבין רבקה, נגיד את זה בצורה הזו, בצורה מאוד זהירה, לא רוצה להגיד מחלוקת, אבל בין יצחק לבין רבקה, אבל מה שהתברר שם בבית יצחק, לגבי ההמשכיות, האם מדובר שהדור הבא זה יעקב, הוא צריך את עשיו באמצע, להכניס כוחות נוספים, הזות, דיברנו על הזות היום, כן. כוח של שונה, שצריך את עשיו בשביל זה. בגדי עשיו, בגדי מלכות, הרב מביא באורות את הביטוי הזה, שהלכנו בגדי מלכות, פורפירה. האם צריך בגדי מלכות קודם לכן או לא? זה בעצם השאלה כאן. והנה, כשעשיו רואה, אחרי כל ההכנה הגדולה, כשעשיו רואה שיעקב יש לו 12 בנים, יש משפחה, יש משפחה, יש אומה. וכאן מתחיל כבר מניין חדש. מניין זה המיקרו, המשפחה זה המיקרו של האומה. כולם רואים על האלוקי, לכן האלוהות שווה, הוא שווה, בקהל רב, באומה, ובהם היה מניין. כן? ולכן קיבלנו מניין של הקודם ממשה, ונדע מה שיש ממשה עד עכשיו. אנחנו קיבלנו את כל מה שקדם לזה ממשה, ומזה הלאה, כשיש אומה, האומה ממשיכה את זה. כשיש פרטים צריך את משה. מי הם הפרטים? כשיש אומה, ההיסטוריה זה ההיסטוריה של, של, ההיסטוריה של העולם, זה ההיסטוריה של עם ישראל. רצונך לדעת מה סדר ההתפתחות ההיסטורית של העולם, לפי ההתפתחות של עם ישראל. מבחינת תפיסת עולמנו. אומר לו הכוזרי, אני קמה את הפסקה הזאת ממחת, כדי לא להתעכב בה, זה הפרט או זה הפירוט, כבר דיברנו על זה מקודם קצת, פירוט של הדברים, מרחיק המחשבה הרע מלב מהכזה והסכמה. אם היה לי ספק שמה, המניין של השנים לאדם, לא לעולם, הוא סוג של הסכמה, כשיש מפרט פירוט, אני מבין שזה לא נכון לומר את זה. באופן כללי קשה לתחזק הסכמה לאור זו. כל דבר שבא כתוצאה מהסכמה שכלית, בשלב מסוים הולך ונסדק, אם לא יותר מזה. כן, כל רעיון שכלי מדעי קונה מקום בתודעה, במדע, בלימוד, עד שהוא נסתר. זה כך טבעו של עולם. אבל המניין הזה מעולם לא נסתר, מעולם לא הוכח, כי זה תודעתי. לכן הוא אומר, זה לא מחשבה רע. הוא אומר, החבר רק נסיים בזה, אבל, אכן הבנת, לכן נמשיך. אברהם אבינו היה עצמו בדור הפלגה, ונשאר הוא קובע בלשון עבר אבי אבי, ולנקרא עברי. צורה מסוימת, זה מה שדיברנו, אנחנו רואים עכשיו לאברהם אבינו. העברי הוא ממשיך את העבריות. העולם מתפצל, 70 כישרונות, מספר 70 אנחנו פוגשים אותו הרבה, 70 תמרים ראינו לפני, שבוע ויומיים פרשת בשלח, כן, זה לא בחינם נוזכר שם, 70 סנהדרין, וחוזר עצמו, איך נאמר, בצורה מסוימת זה החיבור בין השבע לעשר, כלליות, לטבע, יש מקום להרחיב, אבל לא עכשיו, אולי בהמשך, חיבור ביניהם, 70, 70 לשון, 70 אומות, 70 שמות לסנהדרין 70, אני אתחיל לפרט אורך עצום, בפירוט עצום, מספר לא מקרי, חוזר לענייננו כאן, כן, ברגע שהעולם בשל לפגוש את המגמה האלוקית, יש אומה. האומה יוצאת אל הפועל, והאומה מעם ישראל. ולכן אנחנו נקראים עברים, ממשיכים את הנבואה. עכשיו, שפת נבואה זה לא רק שפה שבה, ודאי, באופן מילולי, שפה שבה מתנבאים, אלא זו שפה שיכולה לצייר מושגים אינסופיים, מושגים של קודש. כל מילה בעצם מסכמת מחשבה מסוימת, נותנת לה תבנית, כל המושג של לשון. במבט האופטימלי, השפה העברית היא השפה. אבל באופן מפורד, אם היא דוחפת את האדם קדימה לכל השאיפות, מביאה למה שהיה בדור הפלגה, משתנים דברים, עכשיו השפות עושות בכישרונות האנושיים. 70 כישרונות, 70 שפות. לשונות, 70 לשונות, 70 תרבויות, מתפתחות אומות, מלך הדוד בישראל. אבל עדיין בתווך נמצא משה, חזור לענייננו, עם ישראל, חזור לענייננו לאל, דרך עם ישראל, דרך משה, עם ישראל מבין את ערכו, ומבין שעניינו להמשיך את הצלם אלוקים. דרך אברהם מבין. עכשיו יש איזה המשך, שנראה בהמשך, מה קורה עם אומות העולם, איך הם משתלבים לנו בכל העניין הזה, והם גם חלק, הצלם אלוקים זה אוניברסלי, כל העולם, חיבה יתרה נודע לנו, כי אנחנו עם. איך אומות העולם משתלבים בכל העניין הזה? טוב, זה נראה בעזרת השם בהמשך, נעצור כאן. מה שכן כדאי להוסיף רק משפט אחד, בדקה שלא נותרה לנו המשפט אחד, שמכאן ואילך, אנחנו לא צריכים להיבהל עם קוראים ושומעים ומאזינים פה ושם, שממצאים ארכיאולוגיים וביולוגיים ואחרים מדברים על עולם של עשרות אלפי, מאות אלפי, אפילו יותר מזה, שנים. תמיד יש אינסטינקט של סתירה. התשובה היא, אנחנו מונים לאדם של אדם הראשון. שמו נקרא, מי קריאה בשם השם? קריאה בשם זה לאדם הראשון. מה היה לפני זה? לא יודע. אין דורשים במעשה בראשית ברבים. רגע, אבל כתוב שישה ימים, זה קצת לא מובן. מה זה שישה ימים אם אין סיבוב כדור הארץ ביחס לשמש? לא, אני אבין את זה אחרת, לא ניכנס את זה עכשיו. איגר צדיקה לפרב עוסק בזה, אולי בזדמנות נלמד את זה, אבל וקוף למדי, פעמיים הוא ענה, שאלו אותו, חזר, יסודות מאוד משמעותיים ביחס לכל המושג של, של ההתייחסות, הגיאולוגיה בצורת השונה. שם הרב מניח כמה הנחות שצריכות ללוות אותנו בכל העניינים, אבל כל פנים אנחנו לא נבלים מכל אמירות שמדברות על כך שהמדע דיבר על תקופות ארוכות יותר, אנחנו מדברים על עולמו של אדם הראשון, עולם שיש בו נבואה, ואם תאמר, נמצאו ממצאים גם על אנשים שקדמו לאדם הראשון, אולי, הם לא אנשים נבואים, מה שנקרא בטופולוגיה, צעד לקט, אנשים שחיים סביב, צרכים ב... ולא לא פתחו תרבות, ולא שפות, סוג משודרג של בעל חיים מתורבת יותר, שיצר דברים, אולי המציא את הגלגל אפילו, אני בא לומר את זה, מה שטוענים, המציא את הגלגל ועוד דברים אחרים, אבל לא מדובר כאן בעולם שיש בו קריאה בשם השם. ואלפים תשעים ואב זה מהרגע שיש בו קריאה בשם השם, אדם הראשון, בראש השנה. ולכן כל הבהלה והחוסר הנחת ששומעים דברים אחרים. טוב, בואו נעצור כאן.